הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
אנחנו שוב בתוכנית של שעתיים, אולי האחרונה בסבב הזה. כנראה ששבוע הבא רדיו קול חי חוזר לשגרה ונחזור לתוכנית רגילה של שעה אחת, כנראה. בינתיים אנחנו בתוכנית של שעתיים, ולפני שבינתיים אפשר כבר להתקשר ל-03-593-93 לשאלות, אבל לפני כן כמה דברים. בני גילה את אוזני על דברים נפלאים שכתב החתם סופר על הפסוק שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. כולם יודעים שההסכם של יששכר וזבולון זה הסכם של זבולון יוצא להתעסק בענייני פרנסה, והוא שותף עם יששכר שיושב ולומד, והם מתחלקים גם בהכנסות בעולם הזה וגם בהכנסות של לימוד תורה בעולם הבא. יש רשי מאוד מעניין בדברים על הפסוק שמח זבולון וצאתך ביששכר ואוהליך. הרשי אומר שזבולון יוצא בספינותיו לעסקים, ויששכר יושב ולומד תורה, ושניהם יושבים ועוסקים בתורה. או זה הולך ככה, ישכר לומד תורה, זבולון יוצא לעסקים, והם יושבים ועוסקים בתורה. כלומר, ישכר וזבולון לומדים בחברותה חלק מהזמן. חלק מהזמן ישכר לומד לבד וזבולון יוצא לעסקים. אבל בספר הזוהר, זוהר על פרשת בעלותך, כתוב שההסכם בין יששכר וזבולון זה גם הסכם של צבא ותורה. שזבולון יוצא למלחמה ויששכר לומד תורה. וכך מביא על הפסוק שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך אונקלוס. כך אומר אבן עזרא, כך אומר הרלב"ג, שזה עניין של צבא ותורה. על זה בא החתם סופר ומסביר דבר נפלא. הוא אומר, כל מי שיצא למלחמה יקריב קורבן לפניכם. אבל זבולון לא צריך היה להקריב קורבן. כי לזבולון היה את השותפות עם יששכר. וממילא, מה שהקורבן עשה לאחרים להגן עליהם, עשתה תורתו של יששכר. ואומר החתם סופר, בימינו כשאין קורבנות, אז יש, צריך שלכולם יהיה את היששכר מאחורה. כך שיששכר וזבולון הם שותפים. השותפות הזאת צריכה להתבטא בהכל, בוודאי ששותף צריך לדאוג מאוד כששותפו נמצא בסכנה, ובוודאי שהוא צריך להתמלא הכרת הטוב והערכה, ולעשות הכל כדי ששותפו באמת יישמר. על העניין הזה ועל השותפות הזאת אני רוצה לצטט כמה ציטוטים כדי להבהיר את הדברים, שנדע איפה אנחנו עומדים בסוגיה הזו. רבי אברהם ארלנגר, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת כל תורה, בספר ברכת אברהם בעמוד 162, תחת הכותרת מאמרים והדרכות של תורה, כותב כך. במסילת ישרים פרק ת' כתב, כשמדבר על מידת הזריזות, ואומנם צריך שידע האדם כי לא למנוחה הוא בעולם הזה, אלא לעמל ותורך. ולא ינהג עצמו אלא מנהג הפועלים העושים מלאכה אצל מזכיריהם. וכעניין מה שהיה אומר, שכירי יום אנחנו, אגירי דיום אנחנו, וכדרך יוצאי הצבא במערכותיהם, אשר אכילתם בחיפזון ושנתם הרי, ועומדים תמיד מוכנים לעת קרב, ועל זה נאמר, כי אדם לעמל יולד. הרי דברים ברורים מהמורה הגדול, מהמורה דרך הגדול רמח"ל, שגם בזמנים כתיקונם ראוי לאדם להרגיש שהוא בצבא של הקדוש ברוך הוא, ולנהוג כדרך החיילים, שחובת תפקידה מטילה עליהם עול גדול, לקצר בכל ענייני אכילה ושתייה וצורכיהם הפרטיים, כי אחריות המלחמה עליהם. וכל שכן, בזמן שאלפי אנשים מאחינו בני ישראל, במצב של מלחמה, אין לנו להישב בחיבוק ידיים, אלא להיות נושא בעול האמיתי, בכוח האמיתי, שעלינו ללחום מלחמתה של תורה, ולהרבות בעמלה של תורה, בכל הזמן שבידינו, ולקצר בכל הטרדות והעיכובים, למען הצלת כלל ישראל מכל צרה וצוקה, ופן יתגבר חס ושלום האויב, מחמת הכתרוגים הבאים מרפיון ומעבירות. כך יסתכל על זה ראש ישיבת כל תורה. אחריות מוטלת שבעתיים, בוודאי הדאגה, בוודאי התפילות. וכך מובא תיאור על מה שאמר רבי המשגיח בפוני ויז'גון, רבי חסק לוינשטיין. בשנת תשכ"ז, בזמן המלחמה בארץ ישראל, הרבה המשגיח, רב חצקי לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, לתבוע מתלמידיו בישיבת פוניביש, שיסעו בעול עם הרבים מבני ישראל המתגוללים בשדות המלחמה, במצב מלחמה ופחד מוות לנגד עיניהם, עם בני משפחותיהם ומודאגים. כי מלבד המדרגה של נושא בעול עם חברו, אמר המשגיח רב פוניביש, ישנה תביעה יסודית של ואהבת לרעך כמוך, שמכוחה לבד חייב כל אחד להיות מודאג ומצטער ממש, כאילו היו כולם בני משפחה אחת. כי כך אמרו חז"ל, כל ישראל נפש אחת מהם, אחת הם. משל לנוסעים בספינה והיה אחד חופר תחתיו, הוא אומר, תחתי אני חופר. אמרו לו, ולא אתה מביא את המים על כל הספינה. העצה שנתן לתלמידיו באותה העת הייתה לקנות מידה זו על ידי עמל והגיע, על ידי ציורים והתבוננות, כמו שנאמר על משה רבינו עליו השלום, ויער בסבלותם, פירש רשי, נתן עינה וליבו להיות מיצר עליהם. וזוהי הדרך לצייר לעצמו את הנעשה בקרב אחינו בני ישראל הנתונים בצרה, ולחשוב כאילו הוא היה במצב כזה. בספר חפץ חיים חייו ופועלו, בעמוד שין צדיק, מספר תלמידו הרב ישר, על הנהגותיו של החפץ חיים בימי מלחמת העולם הראשונה, בשנת תפריש עין דלת. תוך התבוננות על הליכותיו של החפץ חיים, באותם הימים הבינו את מלוא משמעותה של האמרה שהצדיק הוא ליבו של עולם. פניו המביעים רוך נעורים כאילו הזדקנו לפתע, ועל קמתיהם נסוך כאב העולם על כל אגמימותו, כל הווייתו, כל דבריו ותנועותיו היו חדורי צער, כאילו כל איבריו מרגישים בכאב העצום, וכל גופו, כולו, לב גדול שחש בצרותיו ואיסוריו של הכלל. פה מגרשים יהודים מבתיהם, שם תלו, ירו, רצחו באכזריות זקן וטף, והמצב בעולם היום, ומי שלא יודע, בזמנו בליטה, היו אחוזים גבוהים מאוד של יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות. והמצב בעולם היום ללא נסוע, והלב נצבד ושותה דם. ואחת הלילות התעוררה אשתו של החפץ חיים משנתה, ולתדהמתה מרובה הבחינה כי הוא אינו במיטתו. מיד נחפזה לחפסו ומצא אותו ישן על גבי ספסל וידיו תחת מרשותיו. לשאלתה למה הוא עזב את מיטתו לשכב על הספסל הקשה, הוא השיב, חיינו בני ישראל הפליטים מתגוללים בחוצות ונאבקים ונענקים מרעב ומקור, ובחורי ישראל הצעירים שוכבים בחפירות בחזית המלחמה בין רוסיה לגרמניה, והמוות מרחף נגד פניהם, ואיך יערב לי לישון על מיטתי במנוחה ורווחה. הדברים מדברים בעד עצמם. כמובן שכך נוהגים גדולי ישראל גם היום. שלחו לי כל מיני הנהגות של ראש ישיבה אחד שישב ובכה על הצרות של אלה שנרצחו ואלה שהם שבויים, ועל משפחה של שבויים שבאו לאחד מגדולי ישראל ואיכשהו בכה איתם ביחד. ודאי וודאי שזה מה שאנחנו צריכים להרגיש בימים האלה. הדברים כל כך ברורים ופשוטים שאפילו זה מוזר שאני אומר אותם. אני בעצמי לא יודע למה אני צריך לומר אותם, הרי זה לכאורה א' ב' שברור וברור לחלוטין מה אנחנו צריכים להרגיש בימים האלה. מספר הטלפון שלו 03-593-93. יש מאזינים? אנחנו מחכים לשאלה הראשונה. ערב טוב. טוב, אני רואה שהשאלות בוששות לבוא. יש שם איזה עיסוק עם הטלפונים שמעלים את השאלות. אז הנה המאזין הראשון, ערב טוב.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום.
יש היום בכל הרבנים הרבה דעות איך להתייחס למצב.
אנחנו אמרנו את הדברים ברורים, אנחנו לא חושבים שצריך לדבר על זה יותר. תודה רבה. ערב טוב. אנחנו מחכים לשאלה הבאה. ערב טוב.
ערב טוב, הרב. אני שומעים אותי?
כן, בהחלט.
כן, שלום הרב. יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, אחרי מה שאנחנו רואים, כל מה שקרה בעם ישראל, והטבח הנורא, 1400 נרצחים, ובכלל, המדינה כולה בסוג של טראומה מכל מה שקרה, ועוד ייקח עוד הרבה שנים לעכל מה שקרה, והסיפורים שיזרמו גם מהשבועים ובכל הדברים. רציתי לשאול, יש אנשים שככה באנרגיה...
אתה מדבר מעזה?
מה?
אני שואל אם אתה מדבר מעזה, יש קולות של אזעקות בסביבה שלך. תוכל למצוא מקום שקט קצת?
רגע, רגע, אני לא יודע, אין אצלי שום דבר. אני לא יודע מה... רגע, שומעים... עדיין יש...
עכשיו בסדר, כן.
אוקיי, אני שוב חוזר לשאלה. אחרי כל מה שאנחנו רואים, באמת, והמראות המזעזעות, כמובן עדיף שאף אחד לא יראה, מי שלא ראה שלא יראה, אבל כל מה ששומעים, ואפשר לומר שאנחנו בסוג של, המדינה בסוג של כזאת, על כל מה שקרה, אז יש אנשים שבנף יד אומרים שזה כמו השואה. יש מישהו שהגדיל ואמר, זה אפילו יותר מהשואה. אני לא... זה ודאי לא שייך לומר את זה, אבל השאלה אם שייך להשוות דבר כזה, אומנם במוקטן, ודאי שהשואה, בכמות השואה הייתה משהו... של 6 מיליון יהודים ועוד כל אלו שנשארו והטראומה שהם חוו, אבל האם שייך במוקטן להשמוד דבר כזה לשואה?
צריך להבין דבר אחד, אנשים מדברים מכאב, ולכן אני לא רוצה להתבטא בצורה נחרצת מדי, למרות שזה מה שצריך לעשות. יש פה טעות, מי שאומר את הדברים מתוך זעקת כאב, למרות שאם תשאל אותו כמה הוא למד וכמה הוא קרא על החורבן הגדול שנקרא שואה, יתברר לך שלא הרבה. אבל צריך מי שעושה את זה בצורה מושכלת, כמו פוליטיקאים שאומרים את זה, כי הם חושבים שזה יזעזע את העולם, אז יש לי חדשות בשבילם. לא רק שזה לא יזעזע את העולם, אלא בדיוק להפך. ולמה? כשאומרים שזה כמו דאעש, זאת אמירה שבאמת תדבר אל ליבם של האנשים הפשוטים בעולם, אלה שאינם שונאים מלכתחילה, כי כולם זוכרים את דאעש, וכולם פוחדים מדאעש, וכולם זוכרים את התמונות הנוראות, וזה באמת גם דומה, אותו סוג. אבל כשמדברים על החורבן הגדול, בעולם כבר לא זוכרים. בארצות הברית 90% לא קראו אפילו עמוד אחד על החורבן הגדול. ורבים גם כן לא יודעים בכלל שזה היה. גם בארץ רבים לא יודעים מה היה. ולכן זה מזכיר את מה שמספרים, ואמרתי את זה כבר, שבא חפץ חיים לרב חיים אויזר בכנסייה הגדולה ואמר לו, אנשים נמנעים בכל מחיר מלאכול חזיר, אבל לא נמנעים מלדבר לשון הרע. אולי כבודו, שהוא רבם של כל בני הגדולה, הגולה, ודברם נשמעים, יאמר מעל הבמה שאיסור אכילת, שאיסור לשון הרע זה כמו איסור אכילת חזיר. אמר לו רב חיים אויזר מחייך, ומה כבודו רוצה שאנשים יתחילו אם כך לאכול חזיר? כשמשווים שני דברים, ההשוואה יכולה להיות דו סטרית, ואתה צריך להיות קודם כל בטוח שאנשים יודעים על מה אתה מדבר. מי שכן יודע על מה מדברים, יודע שזה לא, שהשוואה הזאת מיותרת. כי אתה לא צריך להשוות שני דברים שונים. לכל דבר יש את המאפיין שלו. קודם כל, בכל פרמטר, השואה לא ניתנת להשוואה לשום דבר. כמה שזה הנורא, ואני יודע על מה מדובר, ואני מזדעזע עם כל עם ישראל, עם אלה שיודעים על מה מדובר. עד אימא. מה שהיה בחורבן הגדול שנקרא השואה, זה משהו שבלתי ניתן להשוואה, לא רק בגלל הכמות. כל פרמטר שהיה כאן, היה שם אחרת לגמרי. ואני אתן כמה דוגמאות.
הרב, שנייה לפני כן.
לא, 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 לעצור אותי באמצע, בבקשה. כי ברגע שעוצרים אותי באמצע, אני מאבד את חוט המחשבה, וזה בעיה. אני אתן כמה דוגמאות. הרבי מפיאסצנה היה בגטו ורשה, והוא כותב בשנת תפשין ג' מה שקורה פה עכשיו, לפי מה שלמדתי בדברי ימי ישראל, במדרשים, בתלמודים, כזה לא היה. כלומר, כשקוראים ירמיהו ושומעים על ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם, הוא אומר, מה שקורה פה זה הרבה יותר גרוע. והוא מדבר רק על מה שקורה בגטו ורשה, כי יותר מזה הוא לא ידע, הפרספקטיבה שלו הייתה מצומצמת. בגטו ורשה אפילו לא ידעו בדיוק מה זה טרבלינקה. ולדיסלב שפילמן, בספר האוטוביוגרפיה שלו, הפסנתרן, מתאר את האומשלגפלץ שהוא הגיע אליו, מקום הכינוס של יהודי ורשה. והייתה שם פינה שהיו שם גופות, וראו שם על הקיר את השרידים של תינוקות וילדים שהגרמנים הרגו כמו שהם אהבו לעשות, לקחת אותם בידה, ברגליים ולהטיח אותם על הראש. יש ספר שנקרא רוצחות בשירות היטלר, שדברים דומים למה שאמרתי, עשו נשים שלא היו בתפקיד, הם פשוט באו לראות ועשו. מדובר בדברים שנעשו תוך כדי רדיפה, מדובר בדברים שנעשו בצורה שאי אפשר לשאר, אז לזרוק חיים לאש, הכל היה, הכל היה. אני אתן רק דוגמה, שאלה שהגיעה לרב יהושע מוישה אהרונסון, מופיע בעלי מרורות. שאלו אותו, האם מותר לאדם שעומד למות מרעב לאכול את בשר המתים? שאלה מזעזעת. לכאורה התשובה הלכתית, פיקוח נפש. התשובה המוסרית, הרי זה מזעזע. הוא אמר שאסור. תשובה גאונית. ומה שהכי כואב שהייתה גם אמיתית. הוא אומר, כי אם נתיר לאכול את המתים, יבואו להרוג את הגוססים, וזה ודאי אסור. אני... מאות רבות של ספרים ועדויות ומחקרים נמצאים מאחורי גבי. ולכן, בשבוע דיברתי עם מדריכי יד ושם, לנתח את ההבדל. אבל חוץ מזה, רמח"ל בדרך השם אומר שלא מערבבים דבר ודבר, אלא שמים דברים על מקומם. אחד ההבדלים המהותיים, המבדילים בין שני האירועים, זה ההבדל בין ישמעאל לעשיו. עשיו הוא חכם. כמו שנאמר, והעבדתי חכמים מאדום. ואילו, ולכן זה שהוא, כלעומת עשיו זה יעקב, שאומר ללבן, אם רמאי הוא אחיו אני ברמאות, עם כל התחכומים. ואילו ישמעאל הוא פרא אדם. והפרעות שלו למעשה הצילה אותנו באותו שמחת תורה, עם כל האירועים הנוראים שקרו שם. כי הייתה להם תוכנית הרבה יותר גדולה, והם התכוננו אליה שנים, והיו להם מפות מסודרות, והם הביאו המון אוכל, כי הם התכוננו להיות חודשים עם בני ערובה בתוך הארץ, וכולם יודעים את זה היום. אבל בגלל, קרה להם מה שקרה לחתול בסיפור של רבי יונתן אייבשיץ, שברגע שהוא היה אכבר, הוא שכח את כל מה שילפו אותו, וזרק את הכל ורדף אחרי האכבר. כך גם הם. זה הפרא אדם.
הרב מתכוון שהם לא היו מתואמים עם איראן?
לא התכוונתי לכלום.
בתכנון הגדול שהם תכננו?
לא, 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 לא. בכלל התכוונתי רק למה שהם באו ועשו. איראן לא, לא, ברגע זה לא מעסיקה אותי. אני לא מדבר פוליטיקה גלובלית, אני מדבר על עובדות שקרו פה, ויודעים איך הם הגיעו, ויודעים היום איזה תוכניות היו להם, ולא אני אמרתי את זה. בחדרי החקירות דיווחו על זה. אז ממילא מדובר פה, וזה שופר האדם, הם פשוט עזבו את התוכניות והתחילו להשתולל ברגע שהם ראו דם. זה טבעו של פרא אדם. כשעושים את הדברים עם תוכנית חכמה, הרי תבין דבר אחד, בהונגריה, ב-1944, לא ידעו מה זה אושוויץ. ויהודים עמדו בתור לעלות יותר מהר לרכבות כדי להגיע למה שהם קראו לזה קניה משה, שבהונגרית זה שדה לחם. זה מה שהגרמנים עשו בשום שכל, שידעו לעשות את הכל בדיוק לפי התוכניות שלהם, עם מסך ערפל מדוקדק היטב, אף אחד לא הדליף. ויהודי הונגריה הגיעו ב-1944 לאושוויץ והסתובבו שם כמה ימים ועוד לא האמינו מה שקורה שם. אז כך שמדובר במשהו אחר לגמרי, למה צריך בכלל את ההשוואה הזאת? בשביל מה צריך? צריך להתמקד במה שנורא פה וזהו. אחר כך מי שרוצה שיבוא איתי לפולין ואנחנו נראה לו מה זה.
כן, מישהו בנוסף לזה רק משהו קטן, היה מישהו שאמר נקודה מסוימת קרוב למה שהרב אומר, שהציניות שלהם, של הגרמנים, הקרירות הזאת אצל הערבי, כפוגע לו בכבוד או מבטיחים לו משהו, נוגעים לו ללב, לא חד שלום, לא דיברתי על כל עכשיו, לא החלטתי, אני מדבר על שונאי ישראל, ערבים שונאי ישראל, לא על כל הערבים, אבל שברגע שבאים ופוגעים להם במשהו, מסיתים במשך שנים, מזמים להם, מחלים את כל הזעם שלהם, כמו שהרב אומר, פרי האדם. אבל זה לא משהו שמחייב שזה יתמשך כל הזמן. ברגע שהוא נרגע כמו אדם שאוכל את הטרף שלו, אז הוא סוג של נח כזה. אצלהם זה במשך 6 שנים ויותר,
יש בזה משהו. בוודאי שיש בזה משהו. בוודאי שיש. זה בדיוק ענף של הנקודות שעמדנו עליהם. ההבדל בין תכנון, מהשכל, לבין פעולות שנעשות מהבטן.
עכשיו דבר אחרון, קודם כל תודה רבה. דבר אחרון, שאומרים אנשים לפעמים פולטים הפה, זכור את אשר עשה לך המלאק בנקודה הזאת, גם על מקשר רצח הזה, זה גם אותו תשובה מה שהרב אומר לגבי השואה?
אני חושב שהמלאק, שזיהינו את המלאק היטב בהגדרה מאוד מדויקת בספרנו גלות ישמעאל. המלאק התערבב בישמעאלים, זה ידוע לנו. זה כתוב בפרק יד
הרב לזה. הוא גם בישמעאלים מעורבב?
רק בישמעאלים ידוע לנו שהוא מעורבב. רק בישמעאלים ידוע לנו שהוא מעורבב.
אבל השואה זה המלאק גם?
לא ידוע לנו. אין מקור שזה המלאק, יש מקור שזה אדום. הגמר מסכת מגילה אומרת שגרמניה של אדום מחולקת ל-300 נסיכויות, כפי שבאמת הייתה גרמניה, והיא תתאחד עם איטליה, עם רומי, ותצא להרחיב את כל העולם. בדף וו עמוד א' עמוד ב' בגמר מסכת מגילה זה מופיע. וזה מופיע בסרט שלי על השואה. אבל על ישמעאל נאמר בשעה שבא סנחריב לארץ ישראל, פרקי דרבי אליעזר פרק ממדלת, בשעה שבא סנחריב לארץ ישראל, פחד ממנו עמלק, הוא ברח למדבר והתערבב בישמעאלים. עכשיו, מי זה עמלק? עמלק מופיע פעמיים בתורה להילחם בישראל. פעם אחת בפרשת בשלח, פעם אחת בפרשת שלח בסיפור של המעפילים. בשני הפעמים מופיע כמפגע מתאבד. פרשת בשלח, משל העם בתי הרותחת, כולם פחדו להתקרב, אחד התקרב, קפץ לתוכה ונשרף, אבל קלקל את העם בתי, זה פיגוע התאבדות, מוכן להישרף כדי לקלקל השני, ו... על המלחמה עם המעפילים אומר משה רבינו בדברים פרק א' פסוק מבית עד ממדלת ויקו אתכם כאשר תעשינה הדבורים, אומר רשי מה דבורה מכה ומתה, כך גם אותם המלאקים, כל מי שיקה יהודי מת, וזה שוב פיגוע התאבדות. אומר המנחת שי במקום בדברים פרק א' פסוק ממדלת, 3 פעמים במקרא כתוב דבורים בכתיב חסר, פעם אחת כאן בדברים כאשר תעשינה הדבורים על המלאק שבא להילחם עם המעפילים, מה דבורה מכה ומתה. פעם שני אצל שמשון, המתאבד מהסיטרה דקדושה, שמצא דבש דבורים, כתוב שם דבורים בכתיב חסר, ופעם אחת בתהילים קופיות ח' שנאמר סבוני כדבורים דואחו כאש קוצים. אומר הגאון מבין לה, תהילים קופיות ח' במקום אחר, שהפרק הזה מתייחס למלחמות של אחרית הימים. כלומר, יחזרו הדבורים, יחזרו המתאבדים. מה הפתרון? בשם השם כעמילם, כעמילם זה הכוונה החנה אותם, בשם השם כעמילם. וכמו שיש דבורים בלי וו, שזה מבטא את העוקץ של הדבורה, מכה ומתה, כך יש דבורה עם וב, וזה דבורה אישה נביאה, שעושה מהלך שבסופו יעל מקבלת את סיסרא, ונוצר רבי עקיבא, שהוא שורש התורה שבעל פה. והוו תמיד זה עוד חיבור, עוד אמת היא נקראת. גם קין קיבל עוד וב לפי הגאון מבינה בפירושו לספרד הצניעותה, כי הוא היה צריך להתחבר לארץ החיים. גם הקיני, יתרו, שנקרא קיני ונקרא יתר, וכשהוא התחבר לעם ישראל נוספה לו עוד וב. וגם רחב, ביקשה שיתנו לה עוד אמת, ובספר הזוהר עוד וב נקראת עוד אמת. ומכאן ואילך זה כבר, אני עובר מתוכנית שאלות ותשובות לתוכנית של שיעור עמוק.
הבנתי, אני ממש רוצה להודות לרב על כל ההסבר ועל כל הדברים, ואני באמת מכאן מומלץ באמת לכל המאזינים, גם בסדרת השיעורים של הרב חורבן יהדות אירופה, 120 שיעורים.
102.
סליחה, 102 שיעורים שממש ממש נותן להרבה אנשים, אני שומע הרבה אנשים שנחשפו לזה לאחרונה, ורואים בזה חיזוק עצום, וזה הספר מוסר הכי גדול בעולם, לדעת את ה... להבין מכאן את כל העניינים ואת כל דרכי השם עלינו בכל השנים.
אני מאוד מודה לך. אני רק יוסיף שאני כופר במה שכל החוקרים אומרים, שכל העניין של השמדת יהדות אירופה על ידי הגרמנים זה היה בגלל תיאוריית הגזע. הייתה תיאוריית גזע, אבל היא הייתה משהו צדדי. בגלל תיאוריית גזע לא מתעללים בילדים ולא שורפים בתי כנסת ולא מתעללים בספרי קודש. זאת הייתה מלחמה שאמרו לכו ונחידה מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. זאת הייתה מלחמה בין גזע עליון לעם נבחר. זאת הייתה מלחמה לעקור את האמונה, ולכן המסעות שלי לפולין הם מסעות של נקמה, מלשון להקים את מה שרצו להחריב. ואם אנשים לא חוזרים מחוזקים שבעתיים באמונה, אז המסע לא היה כדאי.
תודה רבה
וישר
כוח. תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב הרב. רציתי לשאול, כתוב שאצל אברהם הברכות שברך עובר השם שירבה את זרעו כאפר הארץ, ואנחנו רואים שאנחנו עדיין לא כאפר הארץ, מה שנקרא.
כמה אפר יש? כמה אפר יש? איך אפשר לספור אפר? אי אפשר לספור אפר. כמה זה יחידה של אפר? כמה זה יחידה של אפר?
הכוונה היא...
כשאי אפשר להגדיר יחידה, אז אי אפשר לספור כמות. הכוונה היא שזה בלתי ניתן להיספר. ובאמת מצד אחד כתוב כאפר הארץ, מצד שני כוכבי השמיים, וגם כוכבי השמיים בלתי ניתנים לספירה, והיום יודעים את זה אנשי המדע בגלל ארבע סיבות. א', יש כוכבים, הרי לוקח לאור להגיע, ויש כוכבים שהאור שלהם עוד לא הגיע, הם קיימים, אנחנו לא סופרים אותם כי אנחנו לא רואים אותם, ולא קולטים את הקרינה שלהם כי זה עוד לא הגיע. יש כוכבים שהאור שלהם הגיע אבל הם כבר מתו, יכול להיות. יש כוכבים שהם, הספקטרום, הקרינה שלהם אולי בלתי נקלט על ידי המכשירים שלנו, ויש גם חורים שחורים, זה כוכבים מסיביים שלא משחרים שום אינפורמציה כולל לא קרינה. בגלל ארבע הסיבות הללו, האסטרונומים יודעים, הקוסמולוגים יודעים שלעולם לא נדע את זמן, מספר הכוכבים ברגע מדויק. וכשכתוב ככוכבי השמיים, וכשכתוב כאפר הארץ, הכוונה בלתי ניתן לספירה. איזה עם הוא בלתי ניתן לספירה? עם שתמיד יהיה, עם נצחי. ובאמת כשכתוב היה זרחה כאפר הארץ ככוכבי השמיים, התשובה הפשוטה היא, הרי לא מתכוונים ליצחק, מתכוונים ליצחק אחד, יעקב שניים, 12 שבטי ישראל 14, או 13 שבטים 15, ואתה מצרה, כולם הם זרעו של אברהם. הרי להבדיל, בוא תראה מה ההבדל בין הדרגות השונות. דומם לא מתייחס לבנים שלו, למה שמתגלגל ממנו. צומח, גם לא. בעלי חיים מתייחסים לילדים שלהם, אבל הם לא מכירים את הנכדים שלהם. אדם מתייחס גם לנכדים שלו. וזאת, אומרים שכשאדם נהיה סבא, הוא נהיה לבן אדם. יהודי מתייחס לא רק לנינים שלו, אלא גם דורות על גבי דורות לאחור. אנשים מתפארים בזה שהם צאצאים של המהר"ל, והם צאצאים של רש"י, והם צאצאים של גדול כזה או גדול אחר. ואין קוראים אבות אלא לשלושה. אברהם, יצחק ויעקב. הם כולם אבותינו. כולם היו בניו. כולנו הם בניו. וממילא כשתספור דור אחרי דור, ותגיע לדור שלנו, ותדע שזה עוד לא נגמר, אז אתה תדע שזה בלתי ניתן לספירה. כשהעם מונה 8 מיליארד אנשים בסך הכל, אבל העם הזה נעלם, הוא מתבולל, לא יודע מה קורה לו, הוא לא נצחי, ממילא הוא ניתן לספירה. הוא לא כמו כוכבים ולא כמו אפר. העם היהודי לא ניתן לספירה, כי הוא תמיד יהיה, ותמיד לא גמרת לספור. הוא נצחי. וזה מה שכתוב, כה אמר השם, ירמיהו פרק למד א', כה אמר השם, נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים וימוג עליו, השם צבאות שמו, אם ימושו החוקים האלה מלפניי, של שמש, ירח, כוכבים וים, כך זרע ישראל, שכחת המילה, יפסיק להיות גוי לפניי כל הימים. ישבטו מי להיות גוי לפניי כל הימים, זה הפסוק. בסדר? תודה רבה. ערב טוב.
הלו.
שלום.
שלום וברכה רבה. יש לי מספר שאלות. נתרג אותם לפי הפרמטר שהרב קבע מה יותר מפריע לי. לפי שיהיה זמן. שאלה ראשונה, בקשר לתפילת 18, מה שכתוב זה שהתפילה בעצם מחולקת לשלושה קטגוריות של שבח, בקשה והודעה. אז כן. בברכת, בקטגוריה של הודעה נמצא גם בקשה לשיבת בית המקדש, ברכת העבודה, מה שנקראת, מודים ושים שלום. עכשיו, מודים זה הודעה. שתי הברכות לפניה ואחריה, במיוחד ששים שלום, זה בקשה... ברכה שכולל, לא יודע אם יש יותר בקשות ממנה בברכה. למה הברכות האלה נחשבות כברכות הודעה?
לא יודע, צריך לחשוב על זה. בוא נעבור לשאלה הבאה. לא יודע, אני לא יכול, אני לא נוהג לשלוף כשאני לא יודע.
שאלה נוספת. כתוב, אמנם בפרשות הבאות יותר, על יעקב אבינו, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים.
גמר המסכת עמוד ב', או ו' עמוד ב', כן. הנה אני מביא אותך ואת זרעך, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, כן.
עכשיו, רוב העולם, בדרך כל הארץ, זרעם בחיים כשהם נפטרים. אפשר להגיד כאילו שרוצים לייחד את יעקב, שהוא נשאר בחיים.
לא, יש פה טעות. הגמרא אומרת ככה, יעקב אבינו לא מת, שנאמר, הנה אני מביא אותך ואת זרעך. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. אבל הביטוי הוא, הלימוד ביחס ליעקב דווקא, זה בגלל שביחס ליעקב יש השוואה בפסוק, היקש בפסוק. אותך ואת זרעך. איך אפשר להביא אותו ואת זרעו? הרי זה לא בגלל שהזרע בחיים, לכן גם הוא בחיים, זה אתה צודק. אלא אם מביאים את זרעו, זה יהיה בזמן שהוא כבר מת. וכתוב, אני מביא אותך ואת זרעך. כמו שאני מביא את זרעך, אני מביא אותך. ממילא, אם אני מביא את זרעך ואותך, אתה תהיה בחיים. סימן שאתה עוד בחיים. אז זה שואלת הגמרא, ולכי לחינם חנתו חנתיה וקברו קברניה וסבדו סבדניה. אבל זה הגמרא, אומרת הגמרא, מקרא אני דורש, ואת זה צריך להבין וללמוד. אבל השאלה שלך, זה פשוט דרשה מתוך כלל הפסוק, לא מתוך זה שיש לו זרע. מה זרעו בחיים? אם אני מביא את זרעו, אז זרעו בחיים. וכתוב שאני מביא אותו ואת זרעו, אז כמו שכשאני מביא את זרעו, אני מתכוון לזרע בחיים, אז גם הוא יהיה בחיים.
הבנתי. אפשר כוח? אפשר עוד שאלה?
כן, כן. מגיע לך שאלה ראשונה, לא קיבלת תשובה.
אולי זה יותר כואב לי. אברהם ויעקב זוכים להתייחסות גדולה בחומש בראשית, ויצחק כמעט ולא עד כדי חצי פרשה כזאת בעקדת יצחק, שגם היא רשומה על אברהם יותר מאשר על יצחק.
יפה מאוד.
יש לזה מסתבר איזה משהו...
יצחק לא שייך לעולם הזה. יצחק הוא עולה תמימה. יצחק הוא נעקד על המזבח וחזר כבר. יצחק הוא פחד יצחק, הוא גבורה, הוא מידת הדין. בהתחלה על המחשבה לברות, בתחילה על המחשבה לברות עולם מדעת הדירה שאין העולם יכול להתקיים. יצחק הוא פחד יצחק. ולכן יצחק הוא שייך לעולם, לעולם הנסתר, לעולם הסוד יותר מאשר לעולם הנגלה.
בגלל זה הוא, כאילו, פחות, זה משהו שאמור להורות לנו.
כן, כן.
אולי, אולי אפשר עוד שאלה אחת?
נשמע, כן.
בפרקת הרב לזר שהרב, אני כבר שמעתי אותו כבר כמה פעמים לאחרונה מהרב.
גם אני.
לגבי הפסוק המזמור פ"ג, שם מובא שהרב מוכיח משם שהמלאק הוא התערב בישמעאל, שזה אחד מהעמים, באותו מזמור כתוב גם אדום. זאת אומרת, אז אדום יתערב בישמעאל, ישמעאל יתערב, מי יתערב במי? יש שם 10 עממים.
אדום בישמעאל, הרי אמרנו במקום אחר, באותה הזדמנות, וגם בספר זה כתוב, שוירא עשיו כראות בנות כנען בני יצחק אבי, וילך לישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל לנשב לו לאישה, שיש ברית בין עשיו וישמעאל. כבר שם התערבבו אדום וישמעאל, ברגע שמתחתנים זה עם זה, אז מתערבבים, לא? זה הכי פשוט, ההתערבבות של אדום וישמעאל כבר היא הכי פשוטה. היא הכי טבעית גם כן. לא צריך להגיע אפילו לפרקי דרב לעזר, שברחו למדבר והתערבבו על הישמעאל. הוא אומר שגם אדומים ברחו למדבר והתערבבו בישמעאלים. אבל כבר אז התחילה התערבבות. ברגע שנולד ילד, אז זה כבר ערבוב.
אז מכוח זה אפשר לתפוס שגם המלאק מעורבב באדום. הרב אמר שלהמלאק אין לנו ידיעה שהמלאק התערבב באדום. אם זה ערבוב אחד.
לא, זה לא... אדום עומד בפני עצמו, וענף של אדום מעורבב בישמעאל. אדום עומד בפני עצמו, אבל ענף של אדום הוא בא בישמעאל. עכשיו, הענף הזה של אדום לא קשור לעמלק. עמלק כבר נולד. חוץ מזה, עמלק צריך להתערבב בישמעאל. עם ישמעאל,
הבנתי. שר כוח גדול. תודה רבה.
הפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב.
שלום וברכה.
שלום שלום.
אני קודם כל רוצה להודות לרב על התוכנית, על בכלל הבמה שאנשים יכולים לפרוט את קודם ונות מתשובות על כל עניין כמעט ישר כוח עצוב.
ברוכים תהיו.
עכשיו, לפני השאלה שלי רק יש לי איזה תוספת קטנה על מה שרב אמר קודם. דיברתם על זה שהמלאק מוזכר פעמיים בתורה מחנות המלאק.
לא אמרתי את זה. אמרתי שהוא הופיע פעמיים להילחם בישראל, הוא מוזכר עוד כמה פעמים. הוא מוזכר פרשת וישלח כשהוא נולד למשל. והוא מוזכר פרשת כי תצא כשחוזרים לספר על המלחמה. אבל הוא מופיע להילחם בישראל בפשוטו של מקרא פעמיים. יש עוד מקום בחזרה.
פשוטו
של מקרא פעמיים.
אז יש מקום.
מקום שהתחפשו, הכנענים התחפשו, המלאקים התחפשו לכנענים. כן.
כן, על זה אני מדבר. אז שם כתוב הדבר מאוד מעניין. יש לזה גם בתרגום הנתן שם, שכתוב, מודגש שם שהוא יושב בארץ הנגב. ואת המקום של המלאק
הוא מהדבר. זה כתוב בפשוטו של מקרא. המלאק יושב בארץ הנגב, זה כתוב בפשוטו של מקרא בפרשת המרגלים.
נכון, כן, אני אומר, שם זה מופיע ביחס למלחמה גם. ויש הדגשה שם על זה. ושמע, כן, אני מלך הרד, והוא יושב בארץ הנגב. טוב, אני יש לי שאלה ש... נציקה לי הרבה זמן. מתחילת המלחמה, אני שומע כל מיני, לא יודע אם קורא זה נבואות או חזיונות עתידיים. עכשיו, אני לא מדבר כמובן על כל מיני כאלו שמייחסים לאוטיסטים, כל מיני דברים. אני מדבר על גדולי ישראל, שכל מיני גדולי ישראל ששומעו מהם אור המזים, או אפילו כאלו של דברים מפורשים, יש דברים שאני יודע ועצמי גם. והשאלה היא איך מייחסים לזה. אנחנו יודעים, בגמרא בבטרה כתוב שאין נבואה היום. זה לא...
אני לא שמעתי מאף אחד, אני לא מכיר נבואה, אני יודע שבכל הדברים האלה יש כלל שמי שיודע לא מדבר, ומי שמדבר זה סימן שהוא לא יודע. אני לא יודע מה שיהיה. אני רק יודע שיש מסלולים שונים. אני אספר לך דבר אחד. בשנת אלה, אספר לך, אני מדבר לכל, הרי אף אחד לא מקשיב, רק אתה, כן? אני מדבר לכולם. בשנת 1984, תפשין ממדלת. הייתה אווירה, לקראת שנת תפשין ממדלת, הייתה אווירה בעולם שבשנת תפשין ממדלת עומד לקרוא משהו. אז דוברי העברית חשבו שזה בגלל שתשמ"ד זה חלילה לשון השמדה. אבל לא זאת הייתה הסיבה שכל העולם מתעורר לבדוק מה יהיה. אלא, בגלל שאנגלי בשם ג'ון בלייר, שהשם הספרותי שלו הוא ג'ורג' אוול, חיבר ספר אוטופיה, מה יקרה בעולם שבו הקומוניזם סטלין נשתלט על כל העולם. הוא קרא לספר הזה 1984, הוא כתב את זה בשנות ה-40, 1941, ואז הוא לקח 40 שנה קדימה כביכול שזה יקרה, ובגלל רעיון ספרותי כזה נכנס לראש של האנשים שב-1984 יקרה משהו אפוקליפטי. צוות המארגנים מסוים, לא אגיד את שמו, לא חשוב, ארגן קונגרס במלון הילטון בתל אביב של עתידנות, ותמיד זה היה מאוד מרתק את העולם, אבל אז זה היה ממש אובססיה כלל עולמית, העתידנות לקראת שנת 1984. והביאו כל מיני אסטרולוגים ונומרולוגים וכל מיני לוגים בהמון כסף, הביאו לקונגרס, לשלושה ימי הקונגרס. וכמה חודשים לפני הקונגרס התקשרו אליי, אינני יודע למה, מישהו לחש על אוזנם שאני נותן את ההרצאה בסמינרים ההירואים המפורסמים של הימים ההם על נבואות שהתגשמו. אני ערכתי את ההרצאה הזאת. אז ממילא אני הנביא התורן, ורצו, אמרו שרוצים שאני אמלא את המשבצת של מה היהדות אומרת על עתידנות. אנשים הגונים. הם הביאו נוצרים, הביאו אנשי מדע, הביאו אסטרולוגים, רוצים לתת משבצת גם ליהדות. אמרת להם, רבותיי, בוא ואני אחסוך לכם את הרבה כסף. אני מוכן לבוא, אני בא עם כל הצוות שלי. תנו לי את כל הבמה, ואני אסביר לכם למה. מגיע איזה נומרולוג, אומר כל מיני דברים שיקרו בעתיד. מישהו יתייחס, יערך בגלל זה אחרת? מישהו ישנה את דרכה בגלל זה? מה פתאום? ואם הוא אמר, אז מה? זה כמו אותו אדם שהתחזה לצדיק, והייתה באה לאישה ושואלת, מה היא תלד? הוא היה אומר לה, הוא היה רואה שהיא רוצה, נניח שהיא רוצה בת. אז הוא אומר לה, בת. ולאדם האחר שהיה מסתובב אצלו בבית, הוא היה אומר, היא תלד בן. אם הייתה נולדת בת, היא הייתה באה ואומרת, אה, איזה נביא. ואם הייתה נולדת בן, אז הוא היה בא ואומר, לי הוא אמר שתלדי בן. ולמה הוא אמר לך בת? כי הוא ראה שאת רוצה כל כך בת. מין דברים כאלה. אמרת להם, אני אבוא, ואנחנו היחידים שצריך להתייחס ברצינות למה שאנחנו אומרים, למה? כי אנחנו עובדים ככה. אנחנו מוכיחים שהמקורות שלנו נכתבו הרבה לפני המאורעות, לפני 3,000, לפני 2,000, לפני 1,000 שנים. התורה, התנ"ך וחז"ל. אנחנו נראה מה כתוב במקורות הללו, בפשוטו של מקרא, על התקופה שמאז שהם נכתבו, עד היום, ונראה ששום דבר שהיה צריך להתגשם, לא קרה שלא התגשם. ומערכת כזאת מאוד מעניין מה היא אומרת על העתיד. כמובן לא קראו לי ולא נתנו לי, ובשנת 1985 עשו עוד קונגרס על עתידנות, והנושא היה למרבה הפלא 1985. כל אותו דבר. ולכן אני אומר ככה, בהחלט המערכת שלנו אומרת דברים על העתיד, אבל מכיוון שהעתיד מותנה גם בבחירת בני אדם, אז יש מסלולים שונים. בדיוק אותו דבר כמו ששני מסלולי גאולה, אחד בזכריה פרק ט' ואחד בדניאל פרק ט'. בדניאל פרק ת' כתוב, והערו עם ענני שמיה כבר אנש מעטה. וזכריה פרק ת' כתוב, גילי מאוד בת ציון, הרי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושה, ואני ורחם על שעל חמור ועל עיר בין אתונות. וזה כתוב במקום מאוד מאוד מעניין, כי לפני כן יש שם את הנבואה על זה, שעם ישראל יחזור לארץ ישראל בלי תורה, אבל עם ברית מילה, כמו שכתוב שם לפני כן, גם עד בדם ריתך שילחתי אסירייך מבור אין מים בו. ולפני כן כתוב שמלחמה האחרונה תהיה עם פלישתים, בערי פלישתים, ועזב את תראה אשקלון ותראה, ועזב את אכיל מאוד, וכולי וכולי, וחניתי לביתי מצבא, כלומר אחרי מלחמה עם פלישתים, אפשר יהיה להכניס את הצבא לחנייה, וכידוע, כמו שכבר דיברנו, הם פלישתים התערבבו בישמעאלים, ואנחנו נמצאים כעת בארץ פלישתים, כל זה כתוב בזכריה, ומיד אחרי כן, גילי מאוד בציון הרי, בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, אני ורוכב על חמור ועל העיר בין התאונות. אז יש מסלול של עם ענני שמיה, זה מסלול של זכור. יש מסלול של אני אבוא רכב על חמור, זה מסלול שלא זכו. כמו שכתוב בישעיהו פרק סמך, אני השם בעיתה אחי שינה, ודרשו חזל זכו באחי שינה, לא זכו בעיתה. אבל זה אומרים שגם בעיתה, שאנחנו נמצאים מן הסתם במסלול של בעיתה, גם יש מסלולים שונים, תת מסלולים שיש. ולכן נשמרת הבחירה, ונשמרת העבודה שלנו, והנבואות בהחלט משמשות כהוכחה חד משמעית, כמו שאומר הרמב"ן, שצדקה עשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שגילה לנו על ידי עבדיו הנביאים את כל הצרות שנעבור, שאם לא כן לא היינו מחזיקים מעמד. ואנחנו כולנו בבחינת רבי עקיבא שבגמרא במסכת מכות דף כ"ד, שראה שהוא על יוצא בית קודשי הקודשים היה משחק. שאלו אותו חבריו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו שהוא על יוצא בית קודשי הקודשים, מקום שכהן גדול פעם בשנה נכנס בחיל ורעדה ולא נבכה. אמר להם, לכן אני משחק, כי כתוב בנבואת ישעיהו, והעיד על יעדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן ברכיהו. שואלת לגמרי, מה העניין אוריה אצל זכריה? אוריה כתב את נבואות ירמיהו וזכריה היה בתחילת בית שני. אומרת הגמרא, בנבואת אוריה כתוב מגילת איכה, על זה היה דבל ליבנו, על אלך השכוננו, על הר ציון ששם הם שואלים הלכו בו. ובנבואת זכריהו כתוב עוד ישבו זקנים וזקנות. ברגע שזה קרה, אנחנו יודעים שאנחנו בתהליך. אתה רואה את התהליך. זה מה שאני מדבר, להראות שאנחנו בתהליך ולהראות מזה שבאמת יש מישהו שידע מראש. לדעת מה יקרה בעתיד, את זה אני משאיר לאחרים.
אני לא מדבר על מישהו שאומר עכשיו מה יקרה בעתיד, אני מדבר כל מיני דברים שאנחנו שמענו מהם, כל מיני דברים לפני שמחת תורה, ובדיעבד מתברר ש... לא יודע אם קיבלו לזה, אם ידעו מזה או לא ידעו, עכשיו שיש דברים שגם התפרסמו.
אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני באמת לא יודע על מה אתה מדבר, אבל אם אתה היית שואל כל בר דעת, והוא יגיד לך שהמערכת לא במצב טוב, היו אומרים לך, זה גם מומחים חברתיים וגם מומחים צבאיים, לא צריך להיות בשביל זה רב, שהמערכת לא במצב טוב, ואתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, יש כאלה שאומרים, ואני לא מביע דעה, שעצם העובדה שבארץ התחילו לדבר שיש אנשים שלא יהיו מוכנים להילחם בשביל צורת שלטון כזו או אחרת, שידרה להם גם כן חולשה. אני לא יודע, אני לא מומחה לא בחמאס ולא בפוליטיקה, אבל זה שאמרו לפני כן שעתיד לקרות דברים, זה לא כל מומחה צבאי יכול היה להגיד לך את זה.
הבנתי, ועכשיו מה אנחנו עושים עם הפסוק של כי לא יעשה השם אלוקים דבר כי אם גלה סודו לבנה ורבים, ולא מדובר על ימינו?
זה לא מדובר על ימינו, זה מדובר על זמן שיש נביאים ואנשי כנסת הגדולה שביטלו את יצרה של עבודה זרה, סגרו את חזון הנבואה, כי אם לא שהיו סוגרים את חזון הנבואה והייתה נבואה בלי יצרה של עבודה זרה, היה מופר האיזון של הבחירה.
בסדר, טוב, תודה רבה
לרב, שוב כל חכים. כל טוב, כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
קודם כל, בנוגע לשאלה של אחד המאזינים מקודם על בריקות ההודעה, אז אני שמעתי בעבר שבאמת מועדים זה לבד בריקת ההודעה, ובגלל החשיבות שלה, תקנו לברכה לפניה ולאחריה. אני חושב בשם מרדווז.
תודה רבה.
זה בעניין הזה.
כשאני לא יודע, אני אומר שאני לא יודע, אז אולי מזה אנשים יסיקו, כשאני לא אומר שאני לא יודע, אז כנראה שאני חושב שאני יודע. תודה רבה.
בקשר לאליבא דהילכתא, אני לפני שבועיים שאלתי את הרב, זה היה בסוף שעה, גם עכשיו זה כבר בסוף שעה, אבל שאלתי את הרב בנוגע לאליבא דהילכתא באלימות בישיבות. אז הרב ענה בצורה מאוד יפה והסביר לי את העניין הזה בתוך הישיבות, אבל יש עוד נקודה אחת עדיין לא הבנתי, ואני אשמח אם הרב ירחיב על זה. אני שם לב שבעולם הישיבות הליטאי, תלמיד חכם יכול להיקרא גם אחד שהוא לא יודע את התורה אליבא דהילכתא. בשונה מעולם התורה הספרדי, שם התלמידי חכם אפילו ראשי הישיבה הם גם פוסקי הלכה. השאלה אם התלמוד הוא כזה שמביא לידי מעשה, למה זה לא קצת חסר?
אז אני אגיד לך, זה דבר די חדש וזה לא אמור להיות ככה. רבי זקס כותב הרופא לשברי לב, הספרים שלו, שבעבר זה לא היה ככה, בעבר הלא רחוק. כשהרב יעקב יחיאל ויינברג כתב מערכה עצומה להתיר הימום של בהמות בזמן הפיקוח נפש שהיה כשהנאצים אסרו את השחיטה הרגילה, רב חיים אויזר ביקש ממנו לגנוז את העבודה שלו והוא גנז, אבל רב חיים אויזר, עם מי הוא התייעץ? הוא התייעץ עם רב אוכבר, אני חושב שדיברתי על זה גם בזמן שעניתי לך בפעם הקודמת. הוא התייעץ עם רב אוכבר, ראש ישיבה. הוא התייעץ עם רבי סרזלמן, שהיה ראש ישיבה. אחר כך אני הרב. ורבי סרזלמן היה ראש ישיבה, וכשנקרא להיות רב, תוך חצי שנה הוא הכשיר את עצמו לזה. הוא לא למד את הכל מאלף בית, אז הוא רק חזר. ורב חיים מבריסק, שהיה ראש ישיבה בוולוז'ין, היה רב בבריסק. זה היה פשוט, זה טבעי שהוא יהיה רב בבריסק, כי למדו הכל בכל מכל כל. ותלמיד חכם זה היה אדם שיודע ללמוד, ומתוך זה שהוא יודע ללמוד, הוא יודע לפסוק הלכות, וזה חייב ללכת ביחד. הרי מי שלא לומד בעיון, גם לכאורה יש בעיה אם הוא יוכל באמת לפסוק הלכות כמו שצריך. ושוב אנחנו לקראת סיום השעה, ואנחנו ניפגש פה בשעה הבאה. עוד שאלות אפשר גם בהפסקות להתקשר לשאלות. תודה רבה, ואנחנו נתראה בעוד כמה רגעים אחרי החדשות.